טוב, אז אנחנו ננסה לדבר עכשיו על ארבעת המינים בכלל, אבל עם דגש גם על ארבעת המינים בשנה השמינית, ארבעת המינים במוצאי שמיטה. ונתחיל מן האתרוג. אני אדבר על האתרוג בשמיטה, ונדבר על האתרוג בצורה כללית, איך בוחרים אתרוג. האתרוג, האתרוגים שנמצאים עכשיו, שאנחנו נראה אותם בשוק, כל האתרוגים האלה התחילו לגדול בשמיטה. חנתו בשמיטה, הגיעו לשליש גידול בשמיטה, כולם התחילו לגדול בשמיטה. האתרוג, יש מחלוקת איך להתייחס אליו. מחלוקת ראשונים בעקבות הגמרא בתחילת קידושין וגמרות אחרות, האם להתייחס אליו כפרי או כירק. לדעת רוב הראשונים, אתרוג הוא פרי. אם אתרוג הוא פרי, אז הזמן הקובע בו הוא מתי הוא התחיל לגדול. ואם כך, האתרוגים היום, לא משנה מתי נקטפו, הם אתרוגים של שמיטה, כי התחילו לגדול בשמיטה. וזו דעת רוב הראשונים. זו דעת הרייבד ורוב הראשונים. מאידך, לדעת הרמב״ם, אתרוג נחשב לעניין הזה כירק. זאת אומרת שמה שקובע באתרוג זה מתי אתה כותף אותו. ואם מה שקובע זה מתי אתה כותף אותו, יכול להיות שאתרוג שנקטף עכשיו, אולי כבר לא ננון כשמיטה. יש מקום לחשוב אם האתרוג נגמר לגמרי בשביעית, אבל יכול להיות שיש לחשוב על כיוון כזה. אבל למעשה אנחנו בעניין הזה פוסקים ודאי לחומרה, כדעת רוב הראשונים, ולכן כל האתרוגים שאנחנו נמצאים, מוצאים היום בשוק, כולם אתרוגים עם קדושת שביעית. עכשיו, יכול להיות עקרונית אתרוג מחוץ לארץ, אבל אנחנו לא נוהגים בדרך כלל לקחת אתרוגים מחוץ לארץ. אתרוגים זה עניין של מסורת וזנים, בדרך כלל אתרוגי ארץ ישראל. אלה האתרוגים, אותם אנחנו לוקחים, ברוך השם, בדור שלנו, בדורות האחרונים. פעם היו דברים אחרים, מרן הרב קוק, זצ"ל, כתב ספר שלם על אתרוגים שהיו מביאים מחוץ לארץ, להגיד מה אתם מביאים מחוץ לארץ, אתרוגים לא טובים, תיקחו אתרוגים מהארץ. ספר עץ הדר של הרב קוק. בכל אופן, האתרוגים, קדושת שביעית. עכשיו, גם אתרוג שהוא קדוש בקדושת שביעית, אין בעיה. מותר לקיים בו מצוות ארבעת המינים. אולי אפילו יפה, קדושה על קדושה, אין מזה שום בעיה. אז הכל בסדר, יש לנו אתרוגים של שמיטה, ומקיימים בהם מצוות ארבעת המינים. ההבדל היחיד הוא, הטיפול באתרוגים על ידי החקלאים, הקטיף של האתרוגים והמחירה והשיווק שלהם. כיוון שהאתרוגים קדושים בקדושת שביעית, הדרך שבה אנחנו עושים את כל הדברים האלה היא על ידי אוצר בית דין. יש דברים שהחקלאי צריך שמותר לו ואסור לעשות בשנת השמיטה בפרדס שלו, אבל חוץ מזה, לגבי הקטיף, אנחנו עושים את זה על ידי אוצר בית דין, שהרעיון של אוצר בית דין הוא שכיוון שהוא נציג של בית הדין, ממילא מותר לו לקטוף את כל האתרוגים. אדם לא יכול לקטוף בצורה שמראה בעלות. אדם לא יכול לקטוף פרדס שלם. אתה לא תתנה כבעל הבית. אתה אורח בשמיטה, אתה לא בעל הבית. אתה יכול לקטוף קצת. אבל אם זה על ידי אוצר בית דין, אפשר לקטוף את כל הפרדס, כי זה שליח של בית דין. אז מותר לו בשביל בית דין, בשביל עם ישראל, לקטוף את כל הפרדס. הדבר השני, שהמחיר הוא לא על האתרוג, אלא על העבודה. ולכן אין כאן בעיה של סחורה בפירות שביעית. אנחנו לא מוכרים את האתרוג. האתרוג אנחנו מקבלים במתנה. אנחנו משלמים על העבודה. עכשיו כאן אני רק צריך להגיד משהו. א', למרות שמשלמים על העבודה, עדיין אתרוג יעלה יותר מאשר תפוח. למרות שאולי זאת עבודה דומה לקטוף אתרוג ולקטוף תפוח. בגלל שאתרוגים מטבעם, וכדי שהם ייצאו כמו שאנחנו רוצים, וייצאו נקיים ומהודרים, דורשים גם הרבה השקעה וגם מעט אתרוגים מתאימים, לא כל אתרוג יכול לצאת החוצה כמו תפוחים. ולכן כדי לשלם על העבודה, אז כל אתרוג עולה יותר. דבר שני, לכאורה היינו צריכים ללכת לשוק ארבעת המינים ולראות אתרוג אוצר בית דין, והמחיר היה צריך להיות אותו מחיר. בוא נאמר 40 שקל. כל האתרוגים היו צריכים להיות 40 שקל, כי אתה משלם על העבודה. אם אתה משלם על העבודה, מה זה משנה אם האתרוג יותר מהודר, פחות מהודר? אבל כשאתם תלכו לשוק ארבעת המינים, אתם תראו שזה לא ככה. תראו שיש אתרוגים ב-25 שקלים, ו-30, ו-50, ו-150, וכל המחירים. איך זה יכול להיות? אז התשובה היא, בית הדין צריך לשלם לפועלים, בשדה, בפרדס, את הכסף, את המשכורת. איך הוא ישלם להם? אם הוא ימכור את כל האתרוגים ב-25 שקלים, לא יהיה לו מספיק כסף. אם הוא ימכור את כולם ב-75 שקלים, אף אחד לא ירצה לקנות, אתרוג פשוט ב-75 שקלים. אז בית הדין באמת מוכר במחירים שונים. יש כאלה שהוא מוכר יותר בזול, יש יותר ביוקר, אבל הוא מוכר את זה כדי לשלם לפועלים. כלומר, באמת זה תשלום על העבודה. זה לא תשלום על האתרוג. זה תשלום על העבודה, אבל יש דברים שהם יותר זולים וחלק יותר יקרים, כדי שבית דין יוכל לאסוף מספיק כסף ולשלם לפועלים. זה קודם כל הרעיון, ובאופן כללי זה מה שאמור להיות. אני חושב שהרבנות הראשית לא עשתה, או בוודאי כמעט לא עשתה, יותר מחירה באתרוגים, כי אין צורך בזה. מילה שאתה יכול לעשות על ידי אוצר בית דין, אז לא צריך לעשות יותר מחירה, אז חבל למכור את האדמה לגוי, כשאין צורך, אתה יכול למצוא פתרון אחר. אני חושב שהיא כמעט ולא עשתה, ואם היא עשתה זה חריג, אז יכול להיות שיש לה דברים, אבל באופן כללי זה יהיה על ידי אוצר בית דין. אז זה מה שצריך לשים לב, שכתוב על הקופסה, אוצר בית דין, וזה יהיה יחד עם ההשגחה. איפה שיש את ההשגחה, שמה יהיה כתוב גם את העניין של אוצר בית דין. ובעיקרון מותר להשתמש, אין שום בעיה, אחרי סוכות, לא זורקים אותו לפח, אבל ממילא אתרוג לא זורקים ישר לפח, שמים בסקית, ואחר כך שמים באשפה וכולי, או אוכלים אותו אחרי סוכות ולא זורקים ישירות לפח. אנחנו עכשיו נעבור לדינים של האתרוג עצמו. הדבר החשוב ביותר באתרוג הוא שזה יהיה אתרוג. ומה אני מתכוון שזה יהיה אתרוג? אתרוג הוא עץ חלש, והרבה פעמים מרכיבים אותו ביחד עם לימון. לפני מאות שנים היו דיונים על הדבר הזה. זה בסדר, זה לא בסדר. יש תשובות בשוט הרמה, כ-500 שנה. יש אפילו סיפורים, יש מעשה נורא שמופיע בשוט משכנות יעקב, שמספר שפעם אחת בפראג לא היו אתרוגים, ומישהו הצליח למצוא אתרוג אחד והיה אתרוג מורכב, והלך אותו אדם לרב של פראג ואמר לו, זה מה שיש. אמר לו הרב של פראג, אין מה לעשות, זה לא אתרוג, לא היו ארבעת המינים השנה. ואותו אדם היה בלחץ, רצה בכל אופן שכן יהיו ארבעת המינים, ובדיוק באותו זמן התארח בעיירה בעל השח, בעל השפתי כהן. והשח נשאל את השאלה הזאת, ואותו אדם ששאל את השח קיבל מהשח תשובה שבמקרה הזה, כיוון שאין ברירה, ואין אופציה אחרת, אין אפשרות, אפשר להשתמש באתרוג המורכב. ובאמת כך היה. לקח החזן את האתרוג המורכב ועמד לברך עליו בציבור לפני כולם, והאתרוג נפל מידיו ונשבר ונפסל. ובאותה שנה לא נטלו ארבעת המינים בפראג. עבר כמה זמן, השח נהיה חולה, עמד למות, ובצוואה שלו ביקש מהבן שילך לרב מפראג ויבקש סליחה על זה שהוא הורה לפני מרא דאתרא, שאסור היה לו להורות הלכה לפני מרא דאתרא. אז זה ככה מעשה שמשאיר הרבה רשמים, גם מצד המשמעות של אתרוג מורכב, וגם כשיש מרא דאתרא אז צריך לקבל את פסקה ולא להורות במקומו. ולהלכה דנו הפוסקים בהרבה מקומות בעניין הזה, אבל גדולי הפוסקים אסרו את האתרוג המורכב. כך דעתו של מרן הרב קוק זצ"ל בספרו עץ הדר, כך סבור המשנה ברורה בסימן תפריש מנחת בסעיף קטן סמכי, וכך אנחנו פוסקים להלכה. איך יודעים אם האתרוג מורכב או לא מורכב? זאת שאלת השאלות באתרוג. איך אתה יכול לדעת? והתשובה היא שאנחנו יודעים על ידי מסורת. יש מסורת בכל מיני מקומות, אתרוגים, אתרוגים שבדק החזוני, דברים אחרים שאומרים, זה אתרוג בלתי מורכב. ויש כאלה תימנים שיש להם מסורת שהאתרוגים שלהם בלתי מורכבים, ויש את הזן הזה. יש לנו כל מיני מסורות, ויש כל מיני מסורות אתרוגים מסוימים, של אשכנזים, של כל אחד שיודעים, זה אתרוגים בלתי מורכבים, על סמך גדולי ישראל שהעידו שהם אתרוגים בלתי מורכבים. ולכן, אנחנו תמיד נקנה אתרוג רק עם הכשר. לא נוכל לקנות אתרוג בלי הכשר. אפשר לקנות אתרוג לא בקופסה, אם אדם לא רוצה, אבל יהיה הכשר בדוכן, שזה הגיע מפרדס מסוים, הכשר של רב מסוים, כיוון שאנחנו חייבים לדעת שזה אתרוג בלתי מורכב. יש אמנם ארבעה סימנים שנתנו הפוסקים, כדי שנוכל לדעת מה האתרוג בלתי מורכב, אבל הסימנים האלה אינם סימנים מוכחים. כאשר אין ברירה ויש לך אתרוג שאתה לא יודע מה לעשות איתו, יש ארבעה סימנים כדי לדעת שהאתרוג בלתי מורכב. סימן אחד, שיש בליטות, שהוא לא חלק כמו לימון אלא עם בליטות. סימן שני, שהעוקץ שקוע, קצת לא משנה, העוקץ פה שקוע קצת, נמצא בפנים, לא הפיתם, לא הפיתם, אלא הצד השני של הפיתם. העוקץ מלמטה נמצא בפנים, שקוע קצת. סימן שלישי, שאם נחתוך את האתרוג באמצע, נראה שהקליפה שלו עבה. זה כמובן דבר שאפשר לבדוק אחרי החג. ולא דקה כמו לימון, אלא עבה, שהקליפה עבה, וכמעט אין הרבה פרי. יש המון קליפה ומעט פרי, לא כמו לימון שיש הרבה פרי ומעט קליפה. ודבר נוסף, כשאנחנו נחתוך אותו קצת ככה לאורך, אנחנו נראה שהגרעינים זקופים ולא שוכבים. אנחנו נראה שהגרעינים עומדים ולא שוכבים. הגרעינים בפנים אחרי שנחתוך אותו. כל הסימנים האלה הם רק סימנים שעוזרים לנו כשאנחנו לא יודעים את המסורת. אבל סתם ככה אנחנו לא קונים על פי סימנים, ולא זו בלבד, אלא אפילו אם יש סימנים הפוכים אבל יש מסורת שהאתרוגים האלה בלתי מורכבים, אנחנו מוכנים לקנות את זה למרות הסימן ההפוך. כלומר המסורת זה העיקר. נקודה הבאה החשובה באתרוג זה הנקודות עליו, הכתמים עליו. אנחנו ננסה לבאר בקצרה איך בוחרים אתרוג מבחינת הכתמים והנקודות עליו. הגמרא בסוכת דף ל"ו אומרת ש נשתנה מראה ופסול. אם יש שינוי מראה ופסול. ומבואר גם שם וגם בגמרא בלמד ה עמוד ב שיש שני מקומות שונים באתרוג. יש את החותם. החותם זה המקום שהאתרוג מתחיל להיות בשיפוע, במשולש, החלק העליון. החלק העליון פוסל אפילו בנקודה אחת. ויש את החלק התחתון, החלק הגדול התחתון, שהוא פוסל רק בשלוש נקודות. אבל גם הדבר הזה שפוסל בשלוש נקודות הוא דבר לא כל כך פשוט. שלוש נקודות פוסלות בשני תנאים. א', שהנקודות הן באמת נקודות שפוסלות. לא כל נקודה פוסלת. גם בחלק העליון לא כל נקודה פוסלת. מבחינת הצבע. מבחינת הגודל. וב', ששלוש הנקודות הם על רוב ההיקף של האתרוג. מה אני מתכוון? אם הנקודות נמצאות, אני אומר בצורה פרקטית, אם הן נמצאות כולן בצד אחד של האתרוג, ממילא יש לנו רוב היקף של האתרוג שהוא נקי. אם נהפוך לצד השני, נראה שהצד השני נקי לגמרי. כדי לפסול, זה צריך להיות שאין בו הדר, שכל מקום שתסתכל עליו, לא תוכל לראות צד נקי. תמיד תראה נקודה. אם יש לך לפחות חצי מהאתרוג, שהוא נקי לגמרי, זה קשר גם אם יש בצד השני שלוש נקודות. זאת אומרת, שלוש נקודות פוסלות, רק אם זה בצדדים שונים של האתרוג, בצורה כזאת, שאין לך לפניך צד נקי. ואם כך, אם אני רואה צד נקי לגמרי, האתרוג יהיה קשר גם אם בצד השני שלו יש שלוש נקודות. הנקודה, הדבר השני שאמרנו, איזה נקודה פוסלת? אז בעניין הזה של איזה נקודה פוסלת, קודם כל מדובר על צבע שחור, או חום כהה מאוד, או לבן בוהה כזה, שחור, לבן, חום כהה מאוד, כהה מאוד, שנוטה לשחור, שנראה כמו שחור. אלה הדברים שפוסלים. עכשיו כאן חייב אני לומר דבר שחשוב לדעת. יש כאלה שלוקחים את האתרוג ובודקים בזכוכית מגדלת וכל מיני צורות לחפש נקודות, לחפש דברים. לפי ההלכה, נקודה שפוסלת זאת רק נקודה שניכרת לעין, בולטת לעין. הדבר הזה כתוב בשו"ת המביט ובמשנה ברורה בסימן תפריש ממחת בסעיף קטן ממבב ובשער הציון שם אומר המשנה ברורה, כשצריך עיון והסתכלות ומרחוק אינו נראה, אף בחותמו אינו פוסל. אם זה דבר שצריך לעיין כדי לחפש לנקודה, להסתכל, זה לא פוסל. עכשיו לא כתוב בדיוק הגדר, אבל הדבר שנראה מדברי הפוסקים הוא שאדם אמור להחזיק את האתרוג במרחק נורמלי. כך יצא משוט המבית גם. כמו שאדם רגיל להחזיק חפץ ולהסתכל בו. אף אחד לא מחזיק חפץ נורמלי, סתם ככה, ומסתכל תמוד לעיניים. אדם נורמלי מסתכל במרחק של 40-50 סנטימטר. זה המרחק שאדם מסתכל על חפץ. ייקח אדם את האתרוג במרחק הזה של 40-50 סנטימטרים, ויסובב אותו לאט, לא רואה מהירות שלא יכול לראות, אבל לא בצורה קיצונית, יסובב לאט לאט, יעשה סיבוב, ראה נקודה, אם הוא ראה אותה בחלק העליון, והיא שחורה או חומה, והוא רואה אותה ככה בסיבוב ראשוני כזה, אתרוג פסול. אם זה לא בחלק העליון, אלא בחלק התחתון, הוא מסובב ראה נקודה, עדיין כשר. מסובב, מסובב, עוד נקודה, עדיין כשר. עוד נקודה, אז יסתכל, אם כולם בצד אחד, ויש לו צד נקי, כשר. ואם כשהוא מסובב, הוא רואה שאין לו צד נקי, ממילא אתרוג פסול. עכשיו כאן אני חייב להגיד עוד דבר. יש אנשים שהתבוננו באתרוג מקרוב ובדקו אותו וראו נקודה, ובגלל שהם מכירים אותה, עכשיו הם יראו אותה גם מ-50 סנטימטר. כי הם כבר התרגלו, הם יודעים שיש נקודה, הם כבר העין מחפשת את זה. הם יודעים, נקודה כזאת לא פוסלת. אם אדם מסתכל כבר מקרוב וראה נקודה עבור צד עם אתרוג כשר או לא, שייתן למישהו אחר שיסתכל. מישהו שלא מכיר. אם אתה כבר מכיר את הנקודה ועכשיו אתה מסתכל, הדבר הזה לא פוסל. ולכן הדרך לבדוק היא, כמו שאמרתי, לעשות סיבוב אחד במרחק של 40-50 סנטימטרים, וכך אולי אפשר לעשות סיבוב על החותם ואז סיבוב על החלק התחתון, וכך לדעת אם האתרוג טוב או לא טוב. הנקודה שאמרת לכם שראייה ראשונה, כך כותב במפורש משולחן ערוך הרב, וכך מסתבר להלכה. עכשיו כמובן שלמרות שאמרתי שלא צריך זכוכית מגדלת וראייה ראשונה, צריך תנאים טובים. כלומר, צריך שאדם יהיה לו ראייה נורמלית, הוא לא יכול להוריד את המשקפיים ולהסתכל. הוא צריך ראייה נורמלית, וצריך גם אור טוב. לפעמים אתה הולך למקומות, יש שם איזה מנורה חלשה, אתה מסתכל, הכל מצוין. אתה מגיע הביתה, ואי בבוקר והנה היא לאה. פתאום אתה רואה משהו אחר בכלל. אתה לקחת משהו אחד, יצא משהו אחר. זה קורה באתרוגים, קורה כשאנשים הולכים לקנות בגדים, קונים, רואים משהו אחד, מגיעים, רואים משהו אחר. אז כאן צריך לדעת, תאורה צריכה להיות תאורה טובה. ואם התאורה חלשה, אז לפעמים אין לך ברירה, ואתה צריך להסתכל מקרוב, כי התאורה חלשה, אז אין לך ברירה. אלה הדברים המרכזיים לגבי אתרוג. יש עוד דברים לגבי אתרוג. יש בלטלח כזה, כתם של עליה לתרוגים, שדענו רב פוסקים, שבזה, אם זה לא בולט, זה יותר קל, אם זה בולט, זה פחות טוב, אבל גם הדבר הזה, אנחנו נוהגים להכשיר, למרות שאיך התחילה, זה יותר מורדר שבחלק העליון אין בכלל בלטח, זה כתם כזה שלה, כתם חום כזה שלה, אבל בעיקרון, אלה הכללים המרכזיים לבחירת אתרוג. בודקים שיש הכשר, שזה בלתי מורכב, מסתכלים שהאתרוג הוא יפה, ככה שמירה טוב, אבל זה להידור יותר, אם יש קצת בליטות זה נחמד, לא צריך יותר מדי, אבל שלא חלק לגמרי, ועושים את הסיבוב הזה שעליו דיברתי, או שני סיבובים, בחלק העליון ובחלק התחתון, וכך בוחרים את האתרוג.
יש אבל עניין בעידור, יש עניין בזכוכית מגדלת?
אין עניין בזכוכית מגדלת, כי זה לא יותר מהודר, אבל אם יש אתרוג שהוא נקי לגמרי, ואין בו אפילו נקודה אחת, הוא יותר מהודר. כי הוא יותר מהודר בראייה נורמלית לאנשים, יש נקודה, אבל השני קשר לך תחילה. הוא קשר לכתחילה, אדם יכול לכתחילה לקחת אתרוג עם נקודה. זה לכתחילה הידורים, ככל שאתרוג נקי יותר ואין בו כלום עוד יותר, אבל ראייה של זכוכית מגדלת זה אפילו לא הידור. הידור זה שלא תהיה נקודה וראייה נורמלית. שאדם מסתכל והוא רואה שאין נקודה, אם אין נקודה, אם אדם לוקח ואתרוג הוא נקי לגמרי למטה, למעלה בראייה נורמלית, הוא מהודר ממש. וזה שבזכוכית מגדלת תראה משהו, זה אפילו על ההידור לא ישפיע. ההידור יושפע, אם יש נקודה אחת, אז זה גם כן כאשר לך תחילה, ויכול להיות יותר מודר, אז אם זה יהיה עוד 5 שקלים, אתה תקנה את זה, אולי אם יהיה נקי לגמרי, אם יהיה עוד 100 שקלים, תלוי מה הכסף שיש לך, ובהתאם לתקציב, ובהתאם אולי למה שאתה זה, כל אחד יש את המצווה החביבה לה, ובהתאם לאופי שלך, אתה תחליט אם לקנות או לא לקנות, עיין ערך ושפיזין בסרט, אז כל אחד יוכל להחליט, אבל בעיקרון, בדרך כלל, להידור מצווה, אז כתוב, מוסיפים עד חומש, כאילו יש כל מיני גדרים, כמה מוסיפים להידור הזה. אבל בעיקרון זה בסדר גם כך. אנחנו עוברים כעת אל הלולב. הלולב, בגמרא בסוכה למתת עמוד ב', מבואר שיש קדושת שביעית בלולב. למה יש קדושת שביעית בלולב? מבאר רש"י שיש שימוש בלולב שאפשר לטטא בו את הבית. יש שם עוד גדרים, הנעתו וביורו שווים, שלא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, למרות הדברים האלה, הרמב״ם השמיט את הדין הזה. הרמב״ם לא כתב את הדין הזה של קדושת שביעית בלולב, ויש מקום לבחון את פסיקת ההלכה בעניין, ויש גם דעות באחרונים בימינו, או מאות שנים, רבי עקיבא איגר, שיותר חשב שיש קדושת שביעית בלולב, וברטנורה שחשב שאין קדושת שביעית, ונחלקו גם הפוסקים בדור שלנו ממש. יש פוסקים שאומרים שיש קדושת שביעית בלולב, כך כתב בשו"ת אז נדברו. אז נדברו, כתב, בחלק ד' סימן נ"ז, שכתב הרב בנימין יהושע זילבר, הזכרנו שנפטר לפני כשבוע וחצי, הוא כותב בשו"ת אז נדברו שיש קדושת שביעית בלולב. לעומת זאת, הגרשה זו הרבך, רב שלמה זנו הרבך, בשו"ת מנחת שלמה, בסימן נון א', בחלק א' סימן נון א', כותב שאין היום קדושת שביעית בלולב לכל השיטות. למה? אומר הגרשה זו הרבך, כיוון שאף אחד לא מטטא היום את הבית בלולב, אף אחד לא משתמש בלולב לטיטוע הבית, לכן היום אין בו קדושת שביעית. כן, אבל קדושת שביעית נקבעת בהתאם לשימוש. אם בני אדם לא משתמשים, אז מסתבר שזה דבר שמשתנה מדור לדור. זה לא דבר שחזל קבעו שיש בו קדושת שביעית כי אפשר לטטא בו את הבית. בגלל שהיו מטטאים בו את הבית, ובגלל שהוא היה בעל שימוש, לכן זה הפך להיות חפץ של בני אדם שיש בו קדושה. אבל אם זה חפץ שלא שייך לבני אדם, זה כמו אילן סרק סתם ככה רגיל, אז אין בו בכלל קדושת שביעית. וכיוון שגם כך לא ברורה פסיקת ההלכה, שהרמב״ם הרי השמיט בכלל את הדין הזה, אז מסתבר להלכה שעיקר הדין כרגשה זוירבך, שאין קדושת שביעית בלולב, לא מטטאים בו את הבית, וגם הרמב״ם בכלל השמיט את כל הדין הזה, מיוחד ששביעית בזמן הזה דרבנן. אמנם יש כאלה שמחמירים בזה. עוד פעם, מי שמחמיר, זה ישפיע על איך הוא קונה, על אוצר בית דין. מי שחושב שאין בעיה, יקנה לולבים כרגיל. לא יקנה בצורה מיוחדת, מי שחושב שכן, צריך גם את זה לעשות בצורה של אוצר בית דין. לגבי הלולב עצמו, הדבר שחשוב בלולב, יש כמה דברים שחשובים. הדבר החשוב ביותר זו התיומת, שזה העלה האמצעי של הלולב. כל עלה בלולב עשוי משני עלים. כל עלה בלולב אפשר לפרק אותו ולעשות ממנו שני עלים. העלה האמצעי בלולב, זה שבאמצע, אם הוא התפרק לשני עלים, הלולב עשוי להיות פסול. איך יודעים מה זה עלה האמצעי? למטה יש עץ כזה, שדרה, בלולב. חלק שהוא עצי. ואחר כך יוצאים עלים. בדרך כלל, החלק שממשיך את העץ, אם עוקבים אחרי העץ, העלה שממשיך את העץ, הוא העלה האמצעי. כלומר, אתה פשוט עוקב מהשדרה, אתה בודק מהשדרה, עולה עולה, ומה שממשיך את השדרה, את העץ, את העץ התחתון, מה שממשיך את השדרה זה העלה האמצעי. אתה עולה ובודק אם העלה הזה סגור. עכשיו כאן אני צריך להעיר, יש הרבה אנשים שבגלל שהם לא מבינים בצורה נכונה את ההלכה הזאת, הם לוקחים ופותחים את העלה האמצעי, מגיעים אליו ופותחים למוכר כדי לראות אם הוא סגור. נוגעים ופותחים והורסים את כל הלולבים שם. ממש, יש כאלה באים לדוכן אחריהם, כבר אי אפשר לקנות לולבים. פתחו את הכל, הרסו את הכל. והאמת שגם אם אנחנו מחמירים שאם נפסקה התיומת, אם היא נפתחה שזה פסול, בעיקרון יש ראשונים שכך סוברים, וכך אנחנו נוקטים בדרך כלל להלכה, כשיטת רשי והריטווה והרן, אולי שיחמירו עוד יותר. בכל אופן, גם לשיטות שאנחנו פוסקים להלכה וגם לאותם ראשונים שהחמירו, אם זה נפתח רק קצת, זה ודאי קשר לכתחילה. והדבר הזה שנפתח קצת, בוודאי שעד 8 סנטימטרים, זה קשר לכתחילה. ועל זה אין חולקים. יש כאלה שחושבים שזה יותר מעודר, שיהיה סגור עוד יותר, כדי שלא ייפתח אחר כך. כי אם זה פתוח קצת, אולי זה ייפתח בהמשך החג. למרות שזה יכול לקשור את הלולב. אז לכן יש כאלה שמעדיפים שיהיה סגור לגמרי. אבל זה רק בהידור שלא ייפתח, אבל בעיקרון זה קשר לכתחילה. ולכן, אם זה נראה לך בעיניים, בלי לגעת, אתה עולה, נראה סגור, אז זה בסדר, מה אתה צריך לגעת? ואם זה היה פתוח הרבה, היית רואה כבר. ואם זה קצת, אז זה לא בעיה, אפילו אם באמת זה קצת. מה כן הבעיה בלולב? הבעיה בלולב זה אביד כהימנק. זאת הבעיה בלולב. גמרא בסוכת דף למד א' עמוד ב', למד ב' עמוד א', אומרת שאם אביד כהימנק, זאת אומרת, אם העלה האמצעי נפתח קצת אפילו, אבל בצורה של וי, בצורה שהוא נראה עכשיו כמו שני עלים. אדם שמסתכל לא מרגיש שזה עלה אחד שנפרד, אלא הוא חושב שיש פה שני עלים. כי זה קיבל איזה זווית כזאת. ולפעמים זה נפתח ומקבל זווית מכל הסיבות שזה נראה כמו שני עלים. הדבר הזה של אביד כהימנק הוא הבעייתי, אבל גם זה, רק אם זה נראה כמו שני עלים, לא כל דבר שטיפה, אם זה נראה כמו שני עלים, זה הדבר הבעייתי. ולכן, כשאני לוקח לולב, אני עובר על מלמטה, רואה את העלה האמצעי, עולה למעלה. אם למעלה זה נראה בסדר, לא נראה כמו שני עלים, נראה סגור, אז גמרנו, אין שום בעיה, אני לוקח אותה, אני לא בודק בכלל יותר מזה. אם זה נראה פתוח קצת, אז אני מסתכל, אם זה נראה ממש כמו שני עלים, אני לא לוקח אותו, ואם זה פחות מזה, אז אני בדרך כלל כן אקח אותו, אולי אני מחפש משהו יותר טוב, אבל זאת הנקודה, ובשביל זה לא צריך לגעת ולפורר, רק צריך לעקוב ולהסתכל על עלי האמצעי, כמו שאמרתי. דבר נוסף ולולב, שפסול זה אם הוא עקום. עכשיו, עקום פסול רק אם זה לא כדרך גדילתו. זאת אומרת, אם זה עקום לצדדים, צד ימין או צד שמאל, זה פסול. או אם זה עקום, אם אני מחזיק עכשיו את הלולב, כמו שרגילים להחזיק אותו עם הפנים אליי, אם הראש שלו, של הלולב, מתעגל לכיוון הראש שלי, זה הדרך היחידה שקשרה. זה דרך גדילתו. כל השאר פסול, אם זה לצדדים או לכיוון ההפוך ממני, כשאני מחזיק אותו כמו שמחזיקים נטילת לולב, אז זה הקמימות לא של דרך גדילתו והיא פוסלת. רוב האתרוגים הם ישרים. יש כאלה שאם משהו טיפה זז בזווית של 0 נקודה משהו מעלות, חושבים כבר שזה עקום. אז אנחנו רגילים להכשיר את זה על פי החזון איש ואחרים שדבר כזה לא נחשב כעקום. ולכן, אם זה קצת עקום זה לא בעיה, הבעיה רק אם זה עקום בצורה משמעותית יותר. לכן כשאני בוחר לולב, אני מסתכל קודם כל בערימה, בלי לגעת, אני מסתכל על הראשים. לראות ראש שנראה לי שאין לו זוויות כאלה, שהוא נראה בסדר. אני לוקח אותו, ולפני שאני מתחיל לבדוק, אני קודם כל בודק שהוא לא עקום. כי זה הכי מהר לבדוק. חבל לי לבדוק את השאר בסוף הגדול שהוא עקום. אני מחזיק אותו, מסתכל מהר. אם הוא לא נראה לי עקום, זה בסדר, ואני לא בודק זוויות טיפה. אבל אם זה עקום בצורה קיצונית, למקומות שעשו, אני שם אותו בצד. אם הוא לא עקום, אני עוקב אחרי העלה האמצעי, עולה למעלה, ואם אני רואה שאין זווית, זה בסדר. זאת הדרך לקנות לולבים. יש עוד דברים בלולבים שאני לא נכנס אליהם עכשיו. אני רק אגיד, יש לולבים שיש להם קליפה חומה למעלה. למעלה יש איזה משהו, קליפה חומה, נקרא קורה. שלמעלה יש איזה משהו שמדביק את זה ממש. משהו חום שמדביק את זה. ספרדים מאוד אוהבים את זה. יש קורה למעלה, הם ישר לוקחים. אשכנזים בדרך כלל מעדיפים בלי קורה, כי הם רוצים לראות בעיניים שסגור. אומרים, יש קליפה, לך תדע מה קורה מתחת לקליפה, אולי מתחת לקליפה יש שימנה, כן? למרות שבדרך כלל אנחנו אומרים, כנראה שיש קליפה, זה סגור. אבל אשכנזים בדרך כלל מעדיפים בלי קליפה, וגם אשכנזים אוהבים שזה קצת פתוח, שהם מנענעים, אשכנזים אוהבים לשמוע תעלים. ספרדים מנענעים ככה, לא מקסקסים תעלים. אשכנזים עושים ככה לשמוע קצת, ונענועי אותם להרגיש קצת את הנענועים. אבל כל זה, זה רק ככה בהידור. מצד הדין, גם אשכנזים יכולים לקחת את הקורה הזה, את הלולב עם קורה. אז אם אני רואה לולב סגור לגמרי, טוב, בלי קורה, אני מעדיף אותו. אבל אם אני רואה עם קורה ולא רואה אחרים כל כך טובים, אני לוקח אותו, כי זה ודאי אפשר לקחת לכתחילה ולסמוך גם על הדבר הזה. אנחנו בזה עוזבים את הלולב. אני רק אגיד דבר אחד, הלולב, הגודל שלו לא חייב להיות ענק, אבל הלולב גם לא יכול להיות קטן מדי, ואני לא אעריך יותר מדי, אני רק אומר שהגודל של הלולב הוא 40 סנטימטרים, 4 טפחים, אבל יש בעיה נוספת. למה הוא 4 טפחים? כי 3 טפחים זה הגודל של הלולב, ועוד טפח שהוא צריך להיות גבוה מן ההדסים. כך מבואר בשולחן ערוך בסימן תפרי שנון, שהלולב צריך להיות גבוה בטפח מן ההדסים. אצלנו בדרך כלל, כשאנחנו שמים את ההדסים והקיש עליו, וזה ההדסים כבר גדולים. והרבה פעמים ההדסים והקיש עליהם כל כך גדולים, שהם כבר מגיעים לגובה של הלולב, עם הלולב קטן, למרות שהוא 40 סנטימטר. אז לפעמים כדאי לקחת לולב שהוא קצת יותר גדול, כדי שהוא יבלוט תמיד מעל ההדסים. אנחנו עוברים עכשיו להדסים. הדסים לעניין שמיטה. הירושלמי בשביעית פרק ז' הלכה א' מסתפק האם יש קדושת שביעית בבשמים, בבוסם. ויש מחלוקת הפוסקים איך לפסוק, ובדרך כלל האחרונים נקטו להחמיר בדבר. כך שלמה זן אוירבך, הרב אוזנר, הרב אליושיב, שיש קדושת שביעית בהדסים. יש כאלה שחושבים שאין. ציצילי עזר חושב שאין, אבל רוב הפוסקים מחמירים בזה. לפי זה, לכאורה, הדסים צריכים להיות עם קדושת שביעית. וזאת לכאורה הבנה הפשוטה. אבל המהר"ל דיסקין, וגם הגרשה זוהרבך, חושבים שבהדסים שלנו לסוכות אין קדושת שביעית. למה? אומרים האחרונים האלה, מתי יש קדושת שביעית בדבר שיש בו ריח? כשהמטרה היא ריח. כשמעניין אותך הריח. אבל הדסים לא מיועדים לריח, הם מיועדים למצווה. כיוון שהמטרה זה מצווה, זה מה שמעניין אותך. גם אם יש להם ריח, אין בזה קדושת שביעית. וכיוון שיש כאלה שחושבים שבכלל אין קדושת שביעית בבשמים. אז גם הדבר הזה, אני חושב שמסתבר לפסוק כרפשוי מזן אוירבך, שהסברה כאן מסתברת שאין קדושת שביעית בהדסים. אם כי יש כאלה שיחמירו בדבר, ומי שיחמיר יקפיד איך הוא קונה עוד פעם על ידי אוצר בית דין את ההדסים. לגבי ההדסים עצמם, פעם היה צריך להאריך הרבה יותר. אני לא הולך להאריך היום בהדסים. ולמה אני לא הולך להאריך? כי פעם הדסים זה הדבר שלוקח הכי הרבה זמן לבדוק. היום אנשים רגילים לקנות את ההדסים סגורים כבר, בתוך שקית, שבדקו להם את ההדסים. אני אריד רק בקצרה. הדס חייב להיות משולש. משולש זה אומר ששלושת העלים יוצאים מנקודה אחת. עכשיו יש מקום לבדוק מה זה בדיוק שלושת העלים, יכול להיות שגם אם זה באותו קו פחות או יותר, ולא בדיוק אותו דבר שזה גם בסדר, כך מסתבר, כך כותבים בשם החזוני, שאם העוקץ הקטן של העלה של ההדס נפגש, נמצא, יש לו איזו נקודת חיבור עם העלה שלידו, הרי שהדבר הזה מספיק, גם אם לא יוצאים ממש מאותה נקודה, כיוון שיש איזו נקודת מפגש ביניהם. בכל מקרה, ההדס חייב להיות משולש. כמה הוא צריך להיות משולש? לדעת הגאונים, צריך כל שיעור ההדס. ההדס הוא 3 טפחים, צריך שיהיו שלושה טפחים משולשים. שלושה טפחים זה 24 סנטימטרים לרב חיים נאו, 30 סנטימטרים לחזוניש. עכשיו זה לא חייב להיות שכל ההדס, אם יש לך הדס שהוא 50 סנטימטרים, צריך שיהיה 30 סנטימטרים משולשים. וגם לא חייב להיות רצוף. כלומר, בעיקרון 30 סנטימטרים הם קשרים לעניין הזה, גם אם זה למעלה, גם אם זה למטה. זאת דעת הגאונים. אבל לדעת הרייבד והראש, לכתחילה אומנם צריך שהכל יהיה, כל השיעור יהיה משולש, בדיעבד מספיק שהרוב יהיה משולש. בשולחן ערוך פוסק כדעה הזאת, שלכתחילה טוב שהכל יהיה משולש, אבל בדיעבד די בכך שהרוב משולש, ובעיקרון כתבו הפוסקים, כמו שאמרתי, שהרוב לא חייב להיות אפילו רצוף, אבל צריך, יותר טוב שהרוב, בדרך כלל זה כן הולך, אם זה מתחיל להיות לא רצוף זה כבר לא יהיה, אבל אם יש בסך הכל 16 סנטימטרים משולשים, זה יחשב כמשולש. יש מקום גם לדון בזה, ויש כאלה שדנו בצורה אחרת לחשב, אבל בעיקרון זאת הדרך. למעשה, כשאתם הולכים לקנות הדסים בסקיות, יש לכם כמה סוגים. יש כאלה שכתוב עליהם חזון איש, משולש כולו. יש כאלה שכתוב עליהם רוב משולש. יש כאלה שכתוב עליהם... עכשיו, בעיקרון, רב חיים נאה, יש כל אלה שזה פחות, שהטפח הוא יותר קטן. בעיקרון, אם זה בסדר, אז כל השיטות האלה הם בסדר. אבל... כמובן שלכתחילה צריך שהכל יהיה משולש, או 30 סנטימטר לדעת החזון איש, או 24 סנטימטרים לדעת רב חיים נאה. אני משתדל תמיד כשאני קונה הדסים, לקנות את הכי טוב. 30 סנטימטר מלא, למה אני משתדל? לא רק כדי לחשוש לחזון איש. אני אומר, הם בודקים אלפי הדסים ביום. לא יודע כמה מתבלבלים, גם אם יתבלבלו קצת, אם הוא אומר 30 סנטימטר, יתבלבל קצת, בטח יש 24. אז אני אומר, יצאתי ידי חובה לפחות לרב חיים נאה. זה העיקרון בהדסים. לגבי הדסים אני גם אגיד בקצרה ואני לא אעריך יותר, אם נשרו העלים, אז בעיקרון אם רוב העלים נמצאים זה עדיין כשר, ויש מקום להאריך בזה יותר, ואני לא אעשה את זה עכשיו. לגבי ערבה, ערבה אין בקדושת שביעית. ערבה, דיניה פשוטים, הגודל שלה הוא שלושה טפחים. הדבר העיקרי הוא לדעת שאתה קונה ערבה, ולא צפצפה, לא דבר אחר. כשאתה יודע איזה באמת ערבה, שאתה רואה שזה ערבה, ושזה לא גזול, לא לקנות, יש ילדים כותפים בכל מיני מקומות. דבר לדעת שזה באמת... נקטף בצורה קשרה, בלי לגנוב ממישהו. זה הדבר העיקרי בערבה, לדעת שזה ערבה, לדעת שזה לא גזול. יש עוד דבר שהיא לא התייבשה לגמרי. אם זה יבש לגמרי, אז בעיקרון עשוי להיות פסול. האשכנזים הקלו עוד יותר בחוץ לארץ היה קשה, והקלו שאם זה לא ממש נפרח בציפורן, שאם אתה לא עושה וכך, אלא זה עדיין, יש בזה קצת, זה עדיין קשר. שזה לא ממש יבש שאתה עושה וזה מתפרק. אם זה קצת, שזה עדיין בסדר, אבל חתחילה טוב לשמור שזה לא יתייבש. בימינו, הדרך הכי טובה לשמור את הלולב, ההדסים והערבות, זה לא מים ולא מקרר ולא שום דבר לקחת, להשאיר את זה בקישלה או כמו שהוא, ולשים בתוך הפלסטיק הזה הסגור, הלבן שקונים, הפלסטיק שסוגרים, בדרך כלל הפלסטיק הזה, יכול להשאיר את כל ארבע, את כל שלושת המינים בתוכו, לכל החג, בלי שום דבר, שום מים, שום דבר. הערבות בסוף החג יהיו קצת פחות יפות, אני מחליף, כי אין לי בעיה, יש לי כמה עצים לידי, אבל גם אם אדם לא יחליף, בדרך כלל זה אפילו יהיה מספיק כדי שיהיה כשר עד סוף החג. אני חושב שזה הכי טוב, כשאדם מתחיל להוציא, להכניס, נושרים עלים, זה יוצא, אני חושב שזאת הדרך הכי טובה. לגבי השכח, אפשר לכתוב שכח כרגיל, אין קדושת שביעית בשכח. אז כל הדקלים והדברים האלה אפשר לקטוף אותם כרגיל גם השנה. בזה פחות או יותר עברנו על דיני ארבעת המינים, ואומנם יש מקום לבאר יותר, אבל אני חושב שהכללים שאמרנו כאן מספיקים כדי שאדם יוכל לבחור ארבעת המינים בעצמו, לדעת ככה בצורה מרכזית, אבל לדעת על כל אחד מארבעת המינים את הדברים העיקריים, ועל ידי כך לבחור בעצמו, להסתכל בעצמו, מקבל, לדעת איך לבדוק שהדברים באמת, באמת קשרים, גם במשך השנים תמיד, וגם בשנה הזאת, שנת השמינית, לשנה אחרי השמיטה.